طول صغير اسخوش عشو آواز و بعدتی بهیانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום רביעי, י"ב באדר תשפ"א, מסכת פסחים, דף צדי ה'. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. שבוע של פורים, תשפ"א, פורים דה פרזים, פורים דה מוקפים, פורים המשולש. על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, בעזרת השם ובישועתו. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו מקדישים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי ירחמיאל בן חווה, רבי גרשון בן שרה, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי דוד בן זערי, מרת חיה שרה בת רחל לאה, מרת ויויאן יוכבת בת אסתר, מרת חיה גיטל בת יפה שיינדל פייגה, מרת חיה פנינה רחל בת נעמי, והילדה חנה בת אסתר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזרות ורופא לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. את תלמוד תורתנו אנחנו מקדישים לזכות ולכבוד עמוד החסד והתורה, רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, לאורך ימים טובים לבריות גופה ונאורה מהליה, בכל מילדי מיטב, בכל עידן ועידן. פותחים בסייעת הדשמי הגדולה כהרגלנו הטוב, עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה ראי צדי דלת, מתוך התרי"ג מצוות, שלא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד. משורשי המצווה שיתן האדם מליבו כהשגחת השם ברוך הוא על כל מיני בעלי החיים בכלל, ואם השגחתו עליהם יתקיימו לעולם, כי השגחתו בדברים זהו קיומם, ועל כן לא ייבטל מן המינים לגמרי כל ימי עולם. ואף על פי שהשגחתו על מין האדם בפרט, כמו שכתבתי למעלה בסדר אישה כי תזריע מצווה קוף סמכתת, לא כן מיני שער בעלי חיים, אלא דרך כלל במין ישים השגחתו ברוך הוא. ועל כן נמנענו מלחלות האילן וענפיו ביחד לרמז זה. ועוד נוכל לומר בעניין על צד הפשט כמו כן, שהוא לקבוע בנפשותינו מידת החמלה, ולהרחיק מידת האכזריות שהיא מידה רע. ולכן אף על פי שהתיר לנו הקל, מיני בעלי חיים למחייתנו, ציוונו לבל נהרוג אותו ואת בנו ביום אחד, ולקבוע בנפשנו מידת החמלה. זוהי מצווה ראש צדי דלת בתורה שבכתב על פי ספר החינוך. וכעת בסייעת הדשמי הגדולה ניגשים אנו אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף צדי דלת במסכת פסחים. בסיום השיעור אתמול שאלנו 4 שאלות לשינון, סיכום וחזרה, נחזור עליהם ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מתי למרות שהיה בדרך פטור מקרת, ומתי אף שלא היה בדרך חייב קרת? והתשובה, כשלא יכול להיכנס אלא בסוסים ופרדים פטור, כשיכול להיכנס ברגליו, אבל עגלות וקרונות מעכבים אותו חייב. שאלה שנייה, איכן הולכת החמה לחכמי ישראל ואיכן לחכמי אומות העולם, ומה הראיה שחכמי אומות העולם צודקים? והתשובה, לחכמי ישראל ביום למטה מהרקיע ובלילה למעלה מהרקיע, ולחכמי אומות העולם ביום למטה מהרקיע ובלילה למטה מהקרקע. ראיה לדבריהם מכך שביום מעיינות צוננים ובלילה רותחים. שאלה שלישית, בכמה שבילים מהלכת החמה מנה את שמותם? והתשובה, 4 שבילים והם ערים, יישוב, ימים, מדבר. שאלה אחרונה על דף צדי דלת הייתה, מה ההבדל בין סיבת הפטור של תמי וערל מפסח לסיבת הפטור של מי שהיה בדרך רחוקה ומה נפקא מינה להלכה? התשובה, תמי וערל פטורים מדין אונס, אבל מי שהיה בדרך רחוקה פטור לגמרי. הנפקא מינה לעניין שאם יכלו התמי וערל להספיק לתקן ולא תקנו, אז הם חייבים קראת, אבל מי שבדרך רחוקה אינו חייב לתקן. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה. אודות אשר למדו בדפינו היומי אתמול בדף צדי ד' במסכת פסחים. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע י' ב' באדר תשפ"א. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף צדי ה' במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בתחילתו של הדף, במשנה בשורה הראשונה בדף צדי ה' עמוד א'. משנה פותחת במילים מה בין פסח הראשון לשני. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. משנתנו עוסקת בביור החילוקים שבין פסח ראשון לשני והדינים השווים בשניהם. שואלת המשנה מה הם החילוקים בין פסח הראשון לפסח השני? מבארת המשנה שישנם שני חילוקים. א', פסח הראשון אסור בבל ייראה ובל יימצא. בל ייראה הכוונה למה שנאמר בספר שמות פרק י"ג פסוק ז', מצות יאכל את שבעת הימים ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך. בל יימצא הכוונה למה שנאמר שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. ספר שמות פרק י"ב פסוק י"ט. ולעיל בדף ה' עמוד ב', ביארה הגמרא את הפסוקים הללו ומדוע נצרכו שניהם. אם כן, החילוק בין פסח ראשון לפסח שני, החילוק הראשון, פסח הראשון אסור בבל ייראה ובל יימצא, כלומר אסור שיימצא אז חמץ ברשות ישראל, ובפשטות הכוונה היא שאסור שהחמץ של האדם יהיה ברשותו. והגמרא לעיל בדף ה' עמוד ב' דן עמה הדין במקרים שהחמץ שלו אינו ברשותו, כשחמץ של אחרים נמצא ברשותו. אילו העושה את פסח השני, חמץ ומצא עמו בבית. צריך לאכול מצה, ואף על פי כן אינו צריך להוציא את החמץ מביתו. ונחלקו התנאים לכמן בדף קט"ו עמוד א', האם צריך לאכול את הפסח והמצה והמרור יחד, או שאפשר לאוכלם בנפרד. יש להבין מדוע לא כתבה המשנה בפשטות, והשני אינו בבל ייראה ובבל יימצא. ותחת זאת כותבת המשנה, והשני חמץ ומצא עמו בבית. נאמרו בזה שלושה ביורים. ברש"י לקמן בדף צדי ה' עמוד ב' כתב, שכוונת המשנה לחדש בכך שאפילו בשעת שחיטה מותר שיהיה חמץ בביתו, ואין בכך איסור משום לא תשחט על חמץ דם זבחי. ולפי זה כוונת המשנה היא שכל זמן שמותר שתהיה מצה בביתו, דהיינו תמיד, מותר שיהיה גם חמץ בביתו. דהיינו אפילו בשעת שחיטה. כך מסביר המסת משה ברש"י. פירוש שני ברש"י, ספר במדבר פרק ט' פסוק י', רש"י מביא את דברי המשנה כאן והוסיף, ואין איסור חמץ אלא עמו באכילתו. ולפי זה יש לבאר את לשון המשנה שדווקא עמו בבית מותר שיהיה חמץ, אבל אסור שיהיה חמץ עמו באכילתו, ואפילו אם אוכל מצאים. ואבי עזרי ביאר את כוונת רש"י להפך, שאין איסור חמץ כלל אלא אפילו עמו באכילתו מותר. ולפי זה יש לבאר את לשון המשנה שגם בשעה שיש מצה עמו בביתו, דהיינו שאוכל הקורבן פסח מותר לו לאכול חמץ עמו. ממשיכים במשנה שמביאה חילוק שני בין פסח ראשון לפסח שני. קורבן פסח הראשון טעון קריאת הלל בשעת אכילתו, ואילו קורבן פסח השני אינו טעון הלל באכילתו. ותוספות בדיבור המתחיל, מה בין ראשון לשני? אומרים שהתנא לא שנה את כל החילוקים. הוא שיער שני חילוקים, א', הפסח הראשון צריך להישחט בשלוש כיתות כאמור לעיל בדף סמ"ד עמוד א', והשני אינו צריך להישחט בשלוש כיתות, ב', הפסח הראשון טעון ביקור מימום ארבעה ימים קודם השחיטה, כאמור לקמן בדף צדי ו' עמוד א', והשני אינו טעון ביקור. ואומרת המשנה מהם הדינים השווים בשניהם? אומרת המשנה זה וזה בין קורבן פסח הראשון ובין קורבן פסח השני, טעונין קריאת הלל בעשייתן בשעת הקרבתם. ב' ונאכלים דווקא צלי כשהם צלויים באש, ג' וצריך לאוכלם על אם מצאו מרורים, ד' ודוחין, עבודתם דוחה את השבת. אומר הצלח שהתנה הקדים את דין אכילת הצלי לדין דחיית השבת, אף על פי שדין דחיית השבת הוא ביום י' ד' בניסן וזמנו קודם לדין אכילת הצלי שהוא בליל ט' ו' בניסן, זאת משום שאכילת צלי נוהגת בכל שנה ודחיית שבת אינה נוהגת אלא כשחל ערב פסח בשבת, ולכן יש להקדין את הדין שהוא תדיר יותר. זוהי המשנה שלנו הפותחת את דף צדי ה' במסכת פסחים, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. נאמר בתורה בספר במדבר פרק ט' פסוקים י' עד י"ב בפרשת פסח שני, איש איש כי יהיה טמא לנפש, עובד דרך רחוקה לכם או לדורותיכם עשה פסח להשם, בחודש השני ב-14 יום בין הארבעים יעשו אותו על מצות ומרורים יאכלוהו, לא ישירו ממנו עד בוקר ועצם לא ישברו בו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. מביאה הגמרא ברייתות הדורשות מפסוקים אלו את הדינים ששנינו במשנה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא נאמר בפסוק ככל חוקת הפסח יעשו אותו, ולמדנו מכך שפסח השני דינו כפסח ראשון, ויש לדקדק מהמילה אותו, שרק במצווה שבגופו הכתוב מדבר, כלומר לא ישווה הכתוב את הפסח השני לראשון, אלא רק לעניין המצוות הנוהגות בגופו של הקורבן, כגון סדר עבודותיו ושצריך לאוכלו כשהוא צלוי, אבל לא ישווה אותם לעניין המצוות שאינן בגופו של הקורבן, כגון מצוות השבתת שיעור. מברר התן המצווה שעל גופו, כגון מצוות אכילת מצה ומרור שחייבות לבוא עם הקורבן, אבל אינן מתקיימות בגופו של הקורבן ממש מניין. מניין נדע שגם מצווה אין זו נוהגת בפסח שני. משיב התן התלמוד לומר מלמדינו הכתוב על מצות ומרורים יוכלו, לרבות מצווה מאין זו. שוב מברר התן, אם כן יכול אני לומר שאפילו מצוות שלא על גופו של קורבן הפסח כלל, כגון מצוות השבתת שיעור נוהגות בפסח שני. והגמרא בהמשך תקשה כיצד היה מקום לומר כן, הרי כבר התבאר שהמילה אותו משמעותה רק מצוות שבגופו. אם כן שואל התנא, אולי נאמר שאפילו מצוות שלא על גופו של קורבן הפסח כלל, כגון מצוות השבתת שיעור נוהג גם בפסח שני. משיב התנא, תלמוד לומר נאמר בפסוק ועצם לא ישברו בו, כלומר אסור לשבור עצם מקורבן הפסח, ויש ללמוד מאיסור שבירת העצם לשאר האיסורים הנלמדים. מה שבירת העצם מיוחד מצווה שבגופו? כמו שאיסור שבירת העצם מיוחד בכך שהוא מצווה שבגופו של קורבן הפסח, אף כל מה שלמדנו מפסח ראשון לשני זו רק מצווה שבגופו או שעל גופו של הקורבן. מביאה הברייתא דעה נוספת, איסי בן יהודה חולק על תנא קמא ואומר אין צורך למעט מצוות שאינן על גופו מאיסור שבירת העצם, ובהמשך תבאר הגמרא מה לומד איסי בן יהודה מהפסוק ועצם לא ישברו בו, אלא כפי שהתבאר בתחילת הברייתא, שמהלשון יעשו אותו משמע שבמצוות שבגופו הכתוב מדבר. מדברי רשי משמע שגם לדעת איסי בן יהודה מרבים מצוות שעל גופו, אף שאינן בגופו ממש, ממה שנאמר על מצות ומרורים יאכלו, שזו מצווה שעל גופו, ורק מצוות שאינן אפילו על גופו, כגון השבתת שיעור, מתמעטות מכך שנאמר אותו. אבל המלאכת שלמה כתב שאיסי בן יהודה חולק על המשנה וסובר שמרבים רק מצוות שבגופו ממש. מבארת הגמרא עכשיו את הברייתא. אמר החכם ובא לאל בברייתא, יכול הייתי לומר שאף מצווה שלא על גופו של קורבן נוהגת בפסח שני. שואלת הגמרא, כיצד היה מקום לומר כן אמרת? הרי הברייתא כבר אמרה שמהמילה אותו משמע שדווקא במצווה שבגופו הכתוב מדבר. אז איך היה עולה על דעתי לומר שגם מצווה שלא על גופו של קורבן הפסח נוהגת בפסח שני? משיבה הגמרא, אחי כאמר, כך כוונת התנא לומר, אשתא דאמרת עכשיו שאמרה הברייתא שגם מצווה שאינה בגופו ממש נוהגת בפסח שני, כפי שלמדנו מהפסוק על מצות ומרורים יאכלו, עלמא מוכח מכך שלשון הכתוב יעשו אותו שמשמעו דווקא מצוות שבגופו ממש, לאו דווקא הוא. זה אינו בדווקא, אלא הוא כולל גם את המצוות שאינן בגופו. אם כן אימא, אם כן אומר, דאב אלי כי פרט וכלל, שכתובים אלו נדרשים בדרך של פרט וכלל, שרי בתחילה נאמרו פרטים, על מצות ומרורים יאכלו, לא ישירו ממנו עד בוקר, ואחר כך נאמר כלל, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. ובאופן כזה נעשה הנאמר בכלל, מוסיף על הנאמר בפרט, ובא לרבות אפילו כל מילי נמי, אפילו כל דבר ואפילו מצוות שאינן על גופו, כגון השבתת שיעור, שהרי אחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם היא פרט וכלל, שאם נאמר בתחילה פרט, דהיינו פירוט של דין או מצווה, ואחר כך נאמר כלל, דהיינו הדין או המצווה באופן כללי, באופן זה הכלל מוסיף על הפרט ומרבים הכל. דהיינו שלולי הכלל היינו אומרים שאין לנו אלא את הפרט לבדו או אף את הדבר הדומה לו. ובא הכלל ומלמד שלא נאמר כן, אלא נרבה כל דבר ואפילו אם אינו דומה לפרט. כך פירש רשי לאל בדף עמוד ב'. כמה שמלן משמעינו התנא שאין לו מרקן, שהרי נאמר לפני הכלל פרט נוסף, והפרט הוא ועצם לא ישברו בו. ואם נאמר שהכלל מרבה הכל, לא היה כתוב צריך לפרט את כל הפרטים הללו. לא היה צריך לכתוב על מצות ומרורים יאכלו, לא היה צריך לכתוב לא ישירו ממנו עד בוקר, ולא צריך לכתוב ועצם לא ישברו בו. אלא בהכרח יש לנו לדרוש שהכלל מרבה על כל אחד מהפרטים רק בדומה לו ולא יותר. וכיוון שכל הפרטים הם מצוות שבגופו של הפסח, או מצוות שעל גופו, אין לנו לרבות אלא בדומה להם. זוהי כוונת התנא שאמר שהפרט של ועצם לא ישברו ממעט מצוות שאינן על גופו של הפסח, כגון לא תשחט על חמץ כמבואר להלן. ולכמן בברייתא, הברייתא תבאר מה יש למעט מכל פרט, מה יש לרבות מן הכלל שעליו. שואלת הגמרא, איסי בן יהודה שממעט מצוות שאינן על גופו מהנאמר ככל חוקת הפסח יעשו אותו, משום שסבר שאותו הוא בדווקא ומרבה רק מצוות שבגופו, אי עצם מה יעביד לי? מה הוא לומד מן התיבות ועצם לא ישברו בו? הרי לשיטתו תיבות אלו אינן נצרכות למעט מצוות שאינן על גופו, משום שהם כבר התמעטו מה נאמר אותו, וגם אינן נצרכות ללמד על איסור שבירת העצם בפסח שני, שהרי איסור זה הוא מצווה שבגופו ומתרבה ממילא מהמילים בפסוק ככל חוקת הפסח. משיבה הגמרא, מבא אלי, תיבות אלו נצרכות לדעת איסי בן יהודה לדרשה שאחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח, בין עצם שיש בו מוח ובין עצם שאין בו מוח, בשניהם נוהג איסור שבירת העצם. בברייתא ליל בדף פה עמוד א' למדנו שהחידוש הוא שאפילו עצם שיש בו מוח אסור לשבור, ולא אומרים שיבוא עשה של ואכלו את הבשר והתחטא לא תעשה של שבירת העצם. ובהר רבינו חננאל שתנא קמא לא הוצרך ללמוד את הדין הזה מפסוק, שכן הוא סבר כמו רבי ליל בדף עמוד ב' שאין איסור לשבור עצם מבעוד יום, וכיוון שאפשר לקיים את העשה באופן זה, דהיינו שישבור את העצם ביום ויוציא את המוח ויוכלנו בלילה, נמצא שאין הכרח לעבור על עליו כדי לקיים את העשה. ובאופן זה, אין עשה דוחה לא תעשה. אילו הצלח בייר שתנקם הסבר שלא צריך פסוק לכך, משום שאין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש. כאמור במסכת צבחים דף צד דיזיין עמוד ב'. שואלת הגמרא ורבנן וחכמים שאומרים שמה שנאמרה המילה אותו אינו בדווקא, ואין למעט ממנו מצוות שאינן בגופו. אי יעשו אותו, מה יבדילי, מה אם ילמדו מן התיבות יעשו אותו. משיבה הגמרא מבעלה לשיטת חכמים, תיבות אלו נצרכות לדרשה שאין שוחטים את הפסח השני על היחיד. כלומר, התורה כתבה יעשו בלשון רבים כדי ללמדנו. דכמה דאפשר להדורי מהדרינן, שצריך להשתדל כמה שאפשר לעשות פסח שני ברבים. שאם יש רק תמי אחד בפסח הראשון, מתמים אדם נוסף בשרץ, כדי שידחה גם הוא לפסח שני. ואגב, שכתבה התורה יעשו, כתבה את המילה גם אותו. ויש שפירשו בדעת רשי, שחכמים סוברים כדעת רבי יהודה הלל בדף צדיה א' עמוד א', שאין שוחטים פסח על היחיד כלל. ואם שחט הקורבן פסול ולומדים פסח שני מפסח ראשון, משום שזוהי מצווה שבגופו של הפסח. אלא שהוסיפה התורה לחדש לגבי פסח שני, שיש להשתדל שיוכלו לשחוט את הפסח, וזאת על ידי שיתאמו אחר בשרץ. ואילו הכסף משנה בהלכות קורבן פסח פרק ב' הלכה ב' ברמב״ם, מבאר בדעת הרמב״ם, שחכמים סוברים כדעת רבי יוסי הלל בדף צדיה א' עמוד א' ששוחטים את הפסח על היחיד, אבל לכתחילה משתדלים שלא לשוחטו על היחיד. ולמה? אומר המאירי, כדי שלא יבואו לידי איסור נותר. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת המפרטת את הריבועים והמיעוטים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נאמר לגבי פסח שני, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. ולכאורה יכול אני ללמוד מכך שכשם שפסח הראשון אסור בבל ייראה ובל יימצא, ככה שני אסור בבל ייראה ובל יימצא. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב על מצות ומרורים יאכלוהו. וכן נאמר לו ישירו ממנו עד בוקר ועצם לא ישברו בו. פרטים אלו נאמרו לפני הכלל. וכיוון שהתורה כתבה כמה פרטים לפני הכלל, אין ללמוד מן הכלל לרבות כל דבר, אלא יש ללמוד שהכלל מוסב על כל הפרטים. ועל כל פרט, הכלל מרבה דבר אחד הדומה לפרט, והפרט ממעט דבר אחד הדומה לו. ואחד מהפרטים ממעט, בל ייראה ובל יימצא, כפי שתבאר עכשיו הברייתא. כאמור, הברייתא מבארת מה מרבה הכלל על כל אחד מהפרטים בדומה לו, ומה כל אחד מהפרטים ממעט בדומה לו. מבררת הברייתא, ואין לי לרבות על הפרט של על מצות ומרורים יאכלו, ולמעט ממנו אלא מצוות עשה כמותו. מצוות לא תעשה מניין לנו לרבות מהכלל ולמעט מהפרט. משיבה הברייתא תלמוד לומר לו ישירו ממנו עד בוקר, כלומר אסור להשאיר מבשר קורבן הפסח, אלא יש לאכול את כולו עד הבוקר. וזהו לאו הניתק לעשה. והעניין הזה שהוא לאו הניתק לעשה נלמד מפסח ראשון, נאמר לגבי פסח ראשון, ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. לאו הניתק לעשה פירושו שהכתוב ניתק את העשה, שהוא יהיה עונשו של הלאו ותיקונו, כאילו אמר הכתוב אל תותיר, אם קרה שאותרת תשרוף באש את הנותר ותיפטר. והדבר שמואל דן, האם לאו הניתק לעשה מתקן את האיסור למפריע או שמתקן רק את העונש? אם כן ממילא, יש ללמוד מהכלל לרבות לאו הניתק לעשה כמותו, וכן יש לנו למעט מהפרט הזה את איסורי בל ייראה ובל יימצא שהוזכרו בתחילת הברייתא, שהם לאוים הניתקים לעשה. מברר את הברייתא ואין לי לרבות מהכלל ולמעט מהפרט, אלא מצוות לא תעשה שניתק לעשה. מצוות לא תעשה גמור מניין, משיבה הברייתא תלמוד לומר ועצם לא תשברו בו, שזהו לא תעשה גמור, וממנו נלמד לרבות ולמעט מצוות לא תעשה גמורה. מסיקה הברייתא, מה הפרט מפורש? כמו שהפרט מפורש בפסוק ויש בו מצוות עשה ולא תעשה שניתק לעשה, ולא תעשה גמור, אף כל המצוות שריבינו, מה הן? מצוות עשה, ולא תעשה שניתק לעשה, ולא תעשה גמור. אם כן התבהר בברייתא שעל כל פרט מרבים דבר שדומה לו, וממעטים ממנו דבר שדומה לו. עכשיו תבהר הגמרא, אילו דינים נתרבו ואילו דינים נתמעטו. ראית הגמרא בכלל הידי מצות ומרורים, מהי כמרבי? מה מרבה הכלל על מה שנאמר על מצות ומרורים יוכלו שהוא מצוות עשה? משיבה הגמרא הוא מרבה מצוות עשה כמותו והוא שהפסח יהיה אצלי אש. כאמור בספר שמות פרק י' ב' פסוק ת'. ראית הגמרא בפרט תימי ממעט לי? מה ממעט פרט זה על מצות ומרורים? משיבה הגמרא הוא ממעט מצוות עשה של השבתת שאור, שזוהי מצווה לבאר חמץ מהבתים ביום י' ד' בניסן. כנאמר אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם. שואלת הגמרא איפוכנה, אולי נדרוש להפך, נרבה השבתת שאור ונמעט צלי אש? והיה מקום לדרוש כן, משום שמצוות השבתת שאור היא בזמן השחיטה שהיא מעכבת, ואילו מצוות צלי אש היא בזמן האכילה, שיש אומרים כאמור לאל בדף ע"ח עמוד ב' שאינה מעכבת. ולכן ייתכן שאינה נחשבת חוקה ואינה נכללת בככל חוקת הפסח, כך מסביר היטב פנים. משיבה הגמרא, מצווה דגוף עדיף, עדיף לרבות צלי אש היא מצווה שבגוף הפסח. כלומר, עדיף לרבות מצווה שבגופו אף שאינה מעכבת, מאשר לרבות מצווה שאינה על גופו, אף שהיא מעכבת. גם זה ביורו של היטב פנים. ממשיכה הגמרא לבאר את הברייתא. בכלל, אי בכלל המתייחס לפרט דלא ישאירו ממנו עד בוקר, שאולב הניתק לעשה. מהי כמרה בלי? מה הוא מרבה עליו? משיבה הגמרה, הוא מרבה את עליו של לא תוציא ממנו. לשון הפסוק, בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה, שאסור להוציא מבשר הפסח מהבית שבו הוא נאכל, שאף לב זה ניתק לעשה. כי מלשון הפסוק, בבית אחד יאכל, לא תוציא ממנו, משמע שאם הוצאת אותו, עליך להחזירו ולאוכלו באותו בית, ונמצא שזה אולב הניתק לעשה. והתנא הזה חולק על הברייתא ששנינו לאל בדף פה עמוד א', שהמחזירו ואוכלו עובר בלא תעשה, שלו בשר ושדה טריפה לא תאכלו. ועכשיו יש סוגריים שרשי לא גורס, ורבי יוחנן אלקן גורס, נקרא את המילים בסוגריים. תדע מילי שלב זה דומה לפרט משום דהי מפסל, שזה האמור לא ישאירו נפסל בנותר, והי וזה המילים לא תוציא מפסל ביוצא חוץ לבית. עכשיו מברר את הגמרא בפרט אימאי כממעט לי. מה ממעט פרט זה שלא ישאירו ממנו עד בוקר? משיבה הגמרא, הוא ממעט את הלב אם לא ייראה ולא יימצא, שאף לבים אלו ניתקים לעשה, שמשמע שכוונת התורה לומר שלא ייראה לך חמץ, ואם תראה חמץ בכל ימי המועד עליך להשביתו, ונמצא שזה אולב הניתק לעשה. דדם מילי שלבים אלו דומים לפרט, דהי שזה, המילים לא תותירו, אינו לוקה משום דאבל, מגלל שאולב הניתק לעשה, והי וזה לא ייראה, אינו לוקה דאבל, שהוא נחשב לב שניתק לעשה. שואלת הגמרא, אי פוחנה, אולי נדרוש להפך, נרבה לא ייראה ולא יימצא ונמעט לא תוציא ממנו. משיבה הגמרא, מצווה דגוף עדיף. עדיף לרבות את הלב של לא להוציא לבשר הפסח, שהיא מצווה שבגוף הפסח. ממשיכה הגמרא לבאר את הברייתא. בכלל אי בכלל המתייחס לפרט בפסוק, עצם לא ישברו בו, שהוא לב גמור שאינו ניתק לעשה, כי אחרי שמישהו עבר ושבר את העצם, אין לו איך לתקן, לכן זה לב גמור. מהי כמרבה, מה הוא מרבה? משיבה הגמרא, הוא מרבה את הלב שנאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק ט', אל תאכלו ממנו נע, כשאינו צלוי כל צורכו, שלב זה נוהג בפסח שני. ולמה קוראים לבשר שאינו צלוי כל צורכו נע? מסביר רש"י בספר שמות, נע בלשון הרב. מברר את הגמרא בפרט מהי כממעטי? מה הפרט של ועצם לא ישברו בו בא למעט? משיבה הגמרא, הוא ממעט את הלב של לא תשחט על חמץ דם זבחי. ראינו שמותר לשחוט פסח שני כשיש ברשותו חמץ, כפי ששנינו במשנתנו לאל בדף צד יהי עמוד א', והשני, פסח שני, חמץ ומצא אמו בבית. ולמרות שכבר מיעטנו פסח שני מהשבתת שאור, מהמילים בא ליראה ובא להימצא, בכל זאת היה מקום לומר שזהו דווקא שלא בזמן שחיטה, אבל בזמן שחיטה יהיה אסור חמץ שיהיה ברשותו, לכן הוצרכנו לדרשה הזו. אם כן, הנה סיכום הריבועים והמיעוטים שנתבערו בברייתא ובגמרא. המצווה המפורשת המופיעה בתורה, על מצות ומרורים יאכלו. סוג המצווה, מצוות עשה. המצווה שהתרבתה, צלי אש. המצווה שהתמעטה, דהיינו שלא עושים את זה בפסח שני, השבתת שאור. המצווה המפורשת המופיעה בתורה, לא ישירו ממנו עד בוקר. סוג המצווה, לאו הניתק לעשה. כי התורה נותנת פתרון, אם מישהו ישאיר מזה עד בוקר, באש יישרף. המצווה שהתרבתה, לא תוציא ממנו. המצווה שהתמעטה, בא לראי ובא להימצא שאין בפסח שני. והדבר השלישי, המצווה המפורשת בתורה, זה עצם לא ישברו בו. סוג המצווה, זה לאו גמור. המצווה שהתרבתה, אל תאכלו ממנו נע. והמצווה שהתמעטה, לא תשחט על חמץ דם זבחי, שאינו נוהג ואינו חל בפסח שני. אומרת הגמרא, שנינו במשנה בתחילת דף צד יהי, בביאור החילוקים שבין פסח ראשון לפסח שני, הראשון טעון עלל באכילתו, והשני אינו טעון. מבררת הגמרא, מנה אני מין, מיכן למדנו את הדברים הללו? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן משום, בשמו של רבי שמעון בן יהוצדק, אמר קרא נאמר בפסוק בספר ישעיה, פרק ל', פסוק כ"ט, השיר יהיה לכם כלי להתקדש חג. השיר שתשירו ביום שתגאלו מן הגלות, היינו בימות המשיח, יהיה אותו שיר שאתם נוהגים לשיר בלילה שמתקדש החג, דהיינו הלל, ואין ליל חג ששייך בו חיוב שירה, מלבד בליל פסח כשאוכלים את קורבן הפסח. ומוסיף החתם סופר, שמבואר במסכת מגילה בדף כ' עמוד ב', שיש לומר הלל דווקא ביום, ודין זה נלמד מהפסוקים ממזרח שמש עד מבואו, ומהפסוק זה היום עשה השם. אלא שזהו דווקא בהלל שקוראים בכל יום טוב וביום שנגלו, אבל בליל פסח שהוא שעת הנס ממש, התחדש בפסוק המובא כאן בגמרא, שאומרים הלל בלילה. יש ללמוד מהלשון, כליל התקדש חג, שדווקא לילה מקודש לחג, ליל פסח הראשון שהוא יום טוב ומקודש באיסור עשיית מלאכה, טעון הלל באכילתו. אבל לילה שאין מקודש לחג, ליל פסח שני שאינו יום טוב, אין טעון הלל באכילתו. אומרת הגמרא, למדנו במשנה בתחילת דף צד יהי, זה וזה, פסח ראשון ופסח שני, טעונין הלל בעשייתן, בשעת שחיטתן. מבררת הגמרא, מה איתם, מה הטעם שגם הפסח השני טעון הלל בעשייתו? אומרת הגמרא, היא ביתה, אם תרצה תאמר שהטעם הוא משום שכתוב בפסוק מספר ישעיה, כליל התקדש חג שממעט פסח שני, לילה כממעט, ממעט רק את ליל פסח שני שהוא זמן אכילת הפסח, אבל את זמן שחיטתו שהוא ביום שלפניו, לא כממעט, פסוק זה אינו ממעט. וממילא פסח שני לעניין זה דינו כפסח ראשון שטעון הלל בשעת שחיטתו. והטעם כמפואר להלן בדף קוף י' ז' עמוד א' שהנביאים תקנו לישראל לומר הלל בכל הרגלים והוא הדין לכל זמן שיש בו חידוש. כגון זמן עשיית הפסח. ביבית אימה, אם תרצה תאמר שפסח שני טעון הלל בעשייתו בשעת שחיטתו מה הטעם ששנינו בברייתא. אפשר וכי יעלה על הדעת שישראל שוחטין את פסחיהן ונוטלין את לולביהן. אין אומרין הלל? הרי פשוט שבעת עשיית דבר מצווה צריך לומר הלל. והיינו שמצווה נעשית בחג טעונה הלל משום ששמחת החג מחייבת לומר הלל ועיקר השמחה היא במצוות החג ולכן יש לומר עליה את ההלל. עוד שנינו במשנה בתחילת דף צדי ה' על השווה בין פסח ראשון לפסח שני ונאכלים צלי ודוחין את השבת. מדייקת הגמרא מדברי המשנה דווקא שבת אין אכן נדחית מפני פסח שני אבל טומאה לא. לא נדחית מפניו, כלומר אדם השרוי בטומאה אינו רשאי לעשות פסח שני. אם כן מתניתין דלא כרב יהודה, המשנה אינה סוברת כדעת רב יהודה, תניא. שנינו בברייתא במסכת יום הדף נ"א עמוד א', פסח שני דוחה את השבת, ואין דוחה את הטומאה אלו עם דברי תנא קמא. רב יהודה חולק ואומר אף דוחה את הטומאה. ונמצא שמשנתנו שמשמע ממנה שפסח שני אינו דוחה טומאה, סוברת כדעת תנא קמא וחולקת על רב יהודה. מבארת הגמרא את מחלוקתם ושואלת מה איתם עד תנא קמא, מה טעמו של תנא קמא שפסח שני אינו דוחה את הטומאה. כלומר, כיוון שחכמים מרבים שפסח שני דוחה שבת ממה שנאמר בו במועדו, היה להם לרבות מן המילה הזו שפסח שני דוחה גם את הטומאה. כך מסביר מלוא הרואים את שאלת הגמרא. והיית הגמרא שסברתו היא כך, מפני טומאה דחעתיו, התורה דחתה אדם זה לפסח שני, רק משום שהיה טמא בראשון, וכי יחזור ויעשה את השני בטומאה, ואין הכוונה דווקא לאדם שנדחה מפני הטומאה בפסח ראשון, אלא אפילו נדחה מטעם אחר, כגון שהיה בדרך רחוקה או שוגג או אנוס, ונדחה לפסח שני ואז נעשה טמא. גם בזה דעת חכמים שנדחה ואינו עושה פסח שני. ומה שאמרו חכמים מפני טומאה דחעתיו, הכוונה היא שמכך שראינו שהתורה דחתה טמאים מפסח ראשון מפני הטומאה, בהכרח שגם פסח שני אינם עושים בטומאה. ולכן עדיף לדבריו של תנא קמא שידחה לגמרי. ורבי יהודה סבר, התורה דחתה אותו לפסח שני משום שחזרה עליו, חיפשה עבורו אפשרות לעשותו בטהרה. אבל אם לא זכה להיות טהור בפסח השני, יעשה בטומאה. הביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, פסח ראשון דוחה את השבת וגם פסח שני דוחה את השבת. פסח ראשון דוחה את הטומאה וגם פסח שני דוחה את הטומאה. פסח ראשון טעון לינה, צריך גם בלילה הראשון ללון בירושלים. דהיינו להיות בירושלים ואינו חייב לישון שמה. וגם פסח שני טעון לינה כדין כל קורבן שאדם מקריב. אבל אחר הלילה הראשון מותר לו לדור מחוץ לחומה בתוך התחום. ומה שנאמר, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך, הכוונה לאוהל שמחוץ לחומה. מקשה הגמרא שישנה סתירה בדברי רבי יהודה. ובררת הגמרא מה שנאמר בברייתא שפסח שני דוחה את הטומאה כמן, כדעת מי נאמר, ודאי כדעת רבי יהודה המובאת לעיל. אם כן קשה על מה שנאמר בסוף הברייתא שפסח שני טעון לינה. וכי לרבי יהודה פסח שני טעון לינה? והתניא שנינו בברייתא אחרת. רבי יהודה אומר מניין לפסח שני שאין טעון לינה, משום שנאמר בספר דברים פרק ט' ז' פסוק ז', ופנית בבוקר והלכת לאוהליך, כלומר לאחר שתלון בלילה הראשון בירושלים תפנה ותלך לאוהליך. זהו המקור לחיוב לינה. וכתיב ונאמר מיד לאחר מכן ששת ימים תאכל מצות. יש ללמוד מסמיכות הפסוקים שדווקא פסח הנאכל לשישה שאוכלים בו מצות במשך שישה ימים, כלומר אסור לאכול חמץ, כי רק בלילה הראשון חובה לאכול מצה, אבל בשאר ימי הפסח אין חובה אל הרשות. אז רק פסח שאוכלים בו מצות במשך שישה ימים, שאסור לאכול בו חמץ, שישה ימים, דהיינו פסח ראשון, טעון לינה בירושלים, לילה אחד. אבל פסח שאין נאכל לשישה שלא אוכלים אותו מצות שישה ימים, דהיינו פסח שני, שמותר באכילת חמץ, אלא שטעון אכילת מצה עם הקורבן למצווה, כמבואר במשנה ליל בדף צדי ה' עמוד א', אין טעון לינה. ולמרות שכל מביא קורבן טעון לינה יום אחד, אבל היות ופסח שני הוא רק תשלומים של הראשון, הוא לא טעון לינה, אומרים התוספות בדיבור המתחיל טעון לינה. אם כן מבואר בברייתא הזו שלדעת רבי יהודה, פסח שני אינו טעון לינה, ולא כפי שמבואר בדעתו בברייתא הקודמת שפסח שני טעון לינה. שבעה הגמרא, תרי תנאי ואליבא דרבי יהודה. שתי הברייתות נשנו על ידי שני תנאים, שנחלקו בדעת רבי יהודה אם פסח שני טעון לינה או לא. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף צדי ה' עמוד ב'. נאמר בתורה בספר במדבר פרק ט' פסוק י' לגבי פסח שני, איש איש כי יהיה טמא לנפש ועשה פסח להשם. ולעיל בדף סמך וו עמוד ב' דרשה הגמרא, דווקא איש היה טמא נדחה לפסח שני ולא ציבור. ולכן, אם רוב הציבור היו טמאים בפסח הראשון, עושים אותו בטומאה ואינם נדחים לפסח שני. עוד דורשת הגמרא לעיל בדף סמך זין עמוד א', מכך שהזכירה התורה בפסוק הזה טומאת מת, דווקא אם נטמאו רוב הציבור במת, עושים בטומאה בפסח ראשון. אבל אם הם נטמאו בטומאה אחרת כגון זיווה, נדחים לפסח שני. מבארת עכשיו המשנה את דין הטמאים בטומאה שאינה טומאת מת בפסח הבא בטומאה. אומרת המשנה בדף צדי ה' עמוד ב', הפסח שבא בתומה, שהיו רוב הציבור תמאי מיתים והקריבו את הפסח בתומה, ושנינו לאל בדף עיניו עמוד ב' שמותר לתמאי מיתים לאכול ממנו, והוא שונה בזה מקורבנות ציבור אחרים שאף על פי שקריבים בתומה, להוציא את הציבור ידי חובתם, הם אינם נאכלים בתומה, משום שעיקר מצוות הבאת קורבן פסח היא לאכילה, ועל דעת שיוכלו את תירתו התורה. אז הפסח שבא בתומה, שהיו רוב הציבור תמאי מיתים והקריבו את הפסח בתומה, לא יוכלו ממנו שאר תמאים, דהיינו, זווין וזוות נידות ויולדות. שהרי מבואר לאל בדף סמך זין עמוד א', שאף אם רוב הציבור היו תמאים, אם אינם תמאי מת, הם נדחים לפסח שני. וכל שכן שבאופן המוזכר כאן במשנה, שרוב הציבור נטמאו במת ומיעוטם נטמאו בזיבה, תמאי הזיבה נדחים לפסח שני, משום שאנו סוברים כפי הדעה, שאומרת שטומאה הותרה בציבור. כלומר, ציבור התמאים הותרו לגבי קורבן ציבור ונחשבים כטהורים גמורים. ונמצא שטמאי מיתים נחשבים כטהורים ואסורים לגעת בשאר טומאות, ולכן יש לדחות את הזווים והמצורעים לפסח שני. כך מסביר רבינו יונתן. ומדגיש הצלח שהמשנה עוסקת בטמאים המנויים על הפסח, שאם לא כן אפילו אם היו טהורים אסור היה להם לאכול, שאין הפסח נאכל אלא למנוייו. ובהכרח מדובר שנטמאו לאחר שנשחט הפסח עליהם, שאם לא כן לא היו יכולים להימנות עליו. אז הפסח שבא בתומה, שהיו רוב הציבור תמאי מיתים והקריבו את הפסח בתומה, לא יאכלו ממנו שאר תמאים. דהיינו זווין, זב הוא אדם שיצא ממנו זיווה, והוא מין ליחה יוצאת מפי האמה. ואמר הכתוב בספר ויקרא פרק תדוו, שאדם זה תמא ומתמא עד שיתהר. וביארו חכמים במסכת נידה דף עם ג' עמוד ב', שאינו תמא בתורת זב משום ראיית פעם אחת, אלא בשתי ראיות. דהיינו שתזוב ממנו אותה זיווה פעמיים. ובאופן זה צריך לספור שבעה נקיים ולטבול במים חיים כדי להיטהר, ואם ראה שלוש ראיות חייב גם להביא קורבן. שתי תורים או שני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. אם כן אומרת המשנה, הפסח שבא בתומה, שהיו רוב הציבור תמאי מיתים והקריבו את הפסח בתומה, לא יאכלו ממנו שאר תמאים. דהיינו זווים וזוות, נידות ויולדות. נאמר בתורה, ואישה כי תהיה זווה דם יהיה זובה בבשרה שבעת ימים תהיה בנדתה. ראינו שאישה שראתה דם היוצא ממקורה בשבעת ימי נידתה, בין אם היא ראתה רגע אחד ובין אם היא ראתה כל שבעת הימים, טמאה ומטמאה שבעה ימים וטובלת בליל השמיני אם פסקה בטהרה. וכל זמן שלא טבלה היא טמאה אף לאחר שבעת הימים והיא הנקראת נידה. עוד נאמר בספר ויקרא פרק תדוו, ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נידתה, ואם טהרה מזובה וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר. ראינו שאישה שראתה דם בימי זיבתה שהם 11 הימים שלאחר שבעת ימי נידתה, נעשית זווה, ודינה הוא שאם ראתה יום אחד נקראת זווה קטנה, ודי לה בשימור יום אחד טהור שלא תראה בו כנגד אותו יום טמא שראתה בו, וכמו כן אם תראה שני ימים די לה בשימור יום אחד נקי, ולכן היא נקראת גם שומרת יום כנגד יום, אבל אם היא ראתה שלושה ימים רצופים, נעשית זווה גדולה, ואינה נטהרת אלא לאחר שבעה ימים נקיים בטבילה, וחייבת להביא קורבן שתי תורים או שני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. ולגבי יולדת, יולדת זכר טמאה שבעה ימים, וגם אם לא ראתה דם, ואחר כך במשך 33 ימים, דמיה טהורים, ויולדת נקבה טמאה שבועיים, ואחר כך במשך 66 ימים, דמיה טהורים. והטעם שלא הזכירה תנא מצורעים, אף שגם הם אסורים בקורבן הפסח כשאר טמאים, זה משום שהמשנה עוסקת בנטמאו לאחר ששחטו עליהם את הפסח, כפי שהבאנו את הערתו של הצלח. ובמצורע לא שייך האופן הזה, משום שאם נעשה מצורע בערב פסח, אין רואים את נגעיו אלא עושה את הפסח, שהרי הדין הוא שאין רואים נגע ברגל, משום שעל ידי הראייה הוא נעשה טמא, וזה שייך גם בערב הרגל. ועוד, שבערב פסח לאחר חצות, כשכבר הגיע זמן הפסח, ודאי אין לכהן לראות את נגעו, משום שהדין אומר שנותנים לחתן שבעת ימי משתה ולא רואים נגעו, וכן לא רואים נגע ברגל, בחג. ואם כן, ודאי שאין לראות את נגעו בערב פסח ולבטלו ממצוות עשה החמורה של קורבן פסח. יש מי שאומר שלא הזכיר התנא מצורעים, משום שהדין הוא כאמור לאל בדף סמך זין עמוד א', שמצורע משתלח מחוץ לשלוש מחנות, וממילא אינו יכול להימצא כלל בירושלים שהיא מקום אכילת הפסח. נחזור בפעם הרביעית על הפתיחה של המשנה, פסח שבא בתומה, שהיו רוב הציבור תמאי מיתים והקריבו את הפסח בתומה, לא יאכלו ממנו שאר תמאים, דהיינו זווים וזוות נידות ויולדות. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם אכלו ממנו אותם תמאים, פטורים מכרת של אכילת קודשים בתומה. והתנא כתב שפטורים מכרת דווקא, משום שהמיעוט שמובא בגמרא להלן הוא רק לעניין כרת, אבל ממלכות לא יתמעטו, ואף שפטורים מכרת חייבים מלכות, כך אומר הצלח. אבל אם נכנסו לעזרה בתומתם, חייבים כרת על ביית מקדש בתומה, על שבאו למקדש בתומה, ורבי אליעזר חולק על תנא קמא ופותר אף מכרת שעל ביית מקדש. במקור דיני המשנה תבאר הגמרא בהמשך. זוהי המשנה שלנו בדף צדי ה' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא, בה מתבאר מקור דברי המשנה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, זבין וזבות נידות וילדות שאכלו בפסח, אכלו מקורבן הפסח שבא בטומאה, הקריבו את הקורבן פסח באותה שנה, מכיוון שרוב העם היו טמאי מתים, ואז הותרה הטומאה בציבור, והזבים והזבות, הנידות והילדות שאסור להם לאכול מאותו פסח, כן אכלו. יכול היית לומר שיהיו חייבים כרת כדין האוכלים קודשים בטומאה? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בעניין אכילת קודשים בטומאה בספר ויקרא פרק ז' פסוק י', כל טהור יאכל בשר, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם וטומאתו עליו, ונכרתה. יש ללמוד מסמיכות הדברים שנאמר דין אכילה לטהורים, ובסמוך נאמר לו כרת לטמאים האוכלים, שדווקא זבח הנאכל שדינו לאכל לטהורים חייבים עליו כרת משום טמא שאכל קודש. אם מישהו עבר על הדין ואכל ביותו טמא, מגיע לו עונש כרת, אבל שאינו נאכל לטהורים, אבל זבח שאין דינו לאכל דווקא לטהורים, כגון במקרה שלנו קורבן פסח שבא בטומאה, שרוב הציבור היו טמאים מתים, ואז ציבור טמאי המתים אוכלים ממנו, אין שאר טמאים האוכלים ממנו חייבים עליו משום טמא שאכל קודש, וממילא הם לא אנושים כרת. מוסיפה הברייתא, רבי אליעזר אומר, יכול להיות שאם דחקו זבין ונכנסו לעזרה בפסח הבא בטומאה, אסור להם הרי להיכנס כשמקריבים את הקורבן פסח, כי מי שהותר להם זה רק הטמאי מתים. אם בכל אופן טמאי זיווה נכנסו לעזרה בפסח, בקורבן פסח שבא בטומאה, יכול היית לומר שיהיו חייבים כרת כדין הבאים אל המקדש בטומאה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר במדבר פרק ה' פסוק ב', וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. הפסוק הזה מלמד שיש לשלח את הטמאים אלו מחוץ למחנה, ושלושה מחנות יש. מחנה שכינה, מחנה לוויה של שבט לוי, ומחנה ישראל. המצורע משתלח חוץ לכולם, הזב משתלח ממחנה שכינה ולוויה, אבל מותר במחנה ישראל, וטמאמת מותר בכולם מלבד במחנה שכינה. אז נאמר בפסוק, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, ובכתוב הזה הוקשו ושבו טמאי מת לשאר טמאים. ללמד שבזמן שטמאים מתים משתלחים, דינם להישלח מהמחנה, גם זבים ומצורעים משתלחים. אבל בזמן שאין טמאים מתים משתלחים, אין דינם להישלח מהמחנה, כגון בפסח שבא בטומאה שמותר להם להקריב את הפסח בטומאה, אין זבים ומצורעים משתלחים. דהיינו שאם זבים ומצורעים נכנסו יחד עם הטמאים מתים להקריב את הקורבן פסח, על עצם הביאה בטומאה אל בית המקדש אינם חייבים כרת. אבל לכתחילה ודאי שאינם מותרים להיכנס, שרי רק לגבי טמאים מתים גילתה התורה שאין ציבור נדחים, אבל אם נטמאו רוב הציבור בשאר טומאות, נדחים ומקריבים את הפסח בפסח שני. דנה הגמרא, מה הדין כשנכנסו טמאי מתים למקום שלא הותר להם? באי רב יוסף, הסתפק רב יוסף. דחקו טמאי מתים, דחקו עצמם טמאי מתים ונכנסו להיכל בפסח הבא בטומאה. וההיכל הוא מקום שאין בו צורך לפסח ולא הותרו להיכנס לשם. ואפילו כהנים אסורים להיכנס לשם אלא לצורך שנאמר, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. מהו, מה הדין? האם הם חייבים כרת על ביית מקדש בטומאה? או שהם הפטורים מכרת? ומה הם צדדי הספק? האם נאמר מדי אישתרי טומאת הזרה, מתוך שהותר להם להיכנס בטומאה להזרה, אישתרינה מטומאת היכל, הותר להם גם להיכנס בטומאה להיכל, והיינו שאינם חייבים על כך כרת? או דילמה, או שמה נאמר שאין קשר בין הדברים? מהי די אישתרי אישתרי? מהי די לא אישתרי לא אישתרי? מה שהותר להם להיכנס בטומאה להזרה הותר, אבל מה שלא הותר להם להיכנס בטומאה להיכל לא הותר, וחייבים על כך כרת. פושטת הגמרא את הספק, אמר רבה, באופן זה הם חייבים כרת, משום דאמר קרא, נאמר בפסוק וישלחו מן המחנה. המילה מין משמעה מקצת. יש ללמוד מכך שאפילו באופן שאין טמאי מתים משתלחים מכל מחנה השכינה, כגון בקורבן הפסח הבא בטומאה, שאז טמאי מתים מותרים לבוא בעזרה, בכל זאת יש לשלחם ממקצת המחנה, מן ההיכל. מביאה הגמרא נוסח אחר בדברי רבה, ולפי הנוסח הזה הוא פשט להקל. איקא דאמרי, יש אומרים שכך אמר רבה, באופן זה אינם חייבים כרת על הכניסה להיכל, משום דאמר קרא, נאמר בפסוק וישלחו מן המחנה, ואחר כך נאמר אל מחוץ למחנה תשלחום. יש לדרוש מן הסמיכות הזו, כל איכא דקרינן בי אל מחוץ למחנה תשלחום, קרינן בי וישלחו מן המחנה. כל אופן שאנו קוראים בו, כלומר בכל אופן שאנחנו לומדים שצריך לקיים בו אל מחוץ למחנה תשלחום, שצריך לשלחם מכל המחנה, כולל העזרה, אז אנחנו קוראים בו גם את הדין וישלחו מן המחנה שצריך לשלחם מן ההיכל. אבל בקורבן פסח הבא בטומאה שאין לשלחם מן העזרה, שהרי מותר להם להקריב את הקורבן פסח בטומאה, לא צריך לשלחם מן ההיכל. דנה הגמרא בספק דומה, מה הדין כשאכלו טמאי מתים חלקים מהקורבן שלא הותרו בהם? באי רב יוסף, הסתפק רב יוסף, דחקו טמאי מתים ואכלו אימורי פסח הבא בטומאה. האיברים העומדים להקרבה כגון כליות ויותרת הכבד. והוא הדין לעליית כבש. ורשי לא נוקט חלבים משום שבין כך יש חיוב כרת באכילתם. ולגביהם הגמרא לא הייתה מסתפקת. אם כן, באי רב יוסף. הסתפק רב יוסף, דחקות מהם מיתים ואכלו אימורי פסח. אבא בתומה, מהו, מה הדין? האם חייבים כרת כדין אוכלי קודשים בתומה או שמא פטורים מכרת? וצדדי הספק הם, האם נאמר מדי אישתרי תומת בשר מתוך שאותרה אכילת בשר הפסח בתומה לגביהם? אישתרינה מתומת אימורין, אותרה גם אכילת האימורים בתומה, והיינו שלא חייבים על כך כרת משום תומה. אבל עדיין הדבר יהיה אסור משום זרות, שהרי אסור לזר לאכול קודשים, שנאמר וכל זר לא יאכל קודש. אפילו כהן שאכל לאימורים עובר בלב הזה משום שלגבי אימורים הוא נחשב כזר. אבל אין בכך עונש כרת כמו באוכל לאימורים בתומה. עוד אילמה או שמה נאמר, מה ידי אישתרי אישתרי, מה ידי לא אישתרי לא אישתרי. מה שאותר, דהיינו תומת בשר, זה אותר, אבל מה שלא אותר, תומת אימורין, לא אותר, וחייבים על כך כרת. פושטת הגמרא את הספק, אמר רבא, מכדי, הרי תומת האימורין מאיך התרבי, מאיך נתרבה שאוכל אימורים בתומה חייב כרת, מתומת בשר, מהפסוק שנאמר לגבי תמה שאכל בשר קודש. דכתיב בספר ויקרא, פרק ז' פסוק ח', והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם ותומתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. המילים אשר להשם לכאורה מיותרות, שהתורה יכלה לכתוב מזבח השלמים ותומתו עליו. והם נכתבו לרבות תמה האוכל את האימורים, שהם בשר הקרב להשם על גבי המזבח, שחייב קרת, וכיוון שמקור הדין הוא מתמה שאכל בשר קודש, יש להשוות את דיניהם ולומר, כל איך הדי איתי לתומת בשר, כל אופן שיש איסור על התמה לאכול בשר איתי לתומת האימורין, יש עליו איסור לאכול אימורים. כל איך הדליתה לתומת בשר, כל אופן שאין אסור באכילת בשר בתומה, כגון בקורבן פסח הבא בתומה, ליתה לתומת אימורים, אין עליו איסור לאכול אימורים בתומה. לסברת רבא, אפילו זבים ומצורעים שאכלו מאימורי פסח הבא בתומה, יהיו פטורים מכרת. שרי לפי רבא, יש להשוות את הדינים בשניהם, וכשם שהם פטורים על אכילת הבשר, כך הם פטורים על אכילת האימורים. אבל רב יוסף לא הזכיר בשאלתו, אלא תמאים מיתים, משום שסברתו להתיר הייתה אחרת, שמתוך שהותרה תומת בשר, הותרה גם תומת האימורים. וטעם זה לא שייך בזבים ומצורעים, כי להם לא הותרה תומת בשר, לכתחילה, סור להם לאכול את הקורבן פסח בתומתם. הביאה הגמרא נידון נוסף בעניין אימורי פסח. באי רבי זירא, הסתפק רבי זירא, אימורי פסח שהקריבו ישראל במצרים, איך הקטירינו, איך נקטירו אותם, הרי לא הוזכר שהיה להם מזבח שם. פושטת הגמרא את הספק, אמר לה אביי לרבי זירא, ומן לימא לן דלא שוויסיקי עבוד, מניין לך שלא צלו אותם בשפוד ואכלו אותם? באותה שעה לא הוזרו עדיין שלא לאכול את האימורים, כיוון שלא היו ראויים להקרבה, שהרי לא היה להם מזבח להקריבם, אומר היעבץ. ונמצא שהאימורים היו בכלל הנאמר ואכלו את הבשר בלילה הזה. ומוסיף הבאי ועוד, עתן הרב יוסף, הרי שנה רב יוסף ברייתא, שלושה מזבחות היו שם במצרים להזעת אדם. כפי שנאמר בספר שמות פרק י' ב' פסוק כ' ג', שאדם היה על המשקוף על שתי המזוזות, ונמצא שהמשקוף היה מזבח אחד ושתי המזוזות עוד שתי מזבחות. ובברכת הנציב העיר על כך, מדוע הם נקראו שלושה מזבחות, הרי לכאורה זה מזבח אחד שמזים עליו בכמה מקומות. ותומידי אחרין אלו אבא, ועוד דבר אחר לא היה, כלומר מבואר מן הברייתא הזו, שלא היה להם מזבח נוסף להקטרת האימורים, ובהכרח שאכלו אותם צלויים בשיפוד. אומר הרשש לפי דברי התרגום יונתן בספר שמות פרק י' פסוק ד', שהקדוש ברוך הוא נשא את עם ישראל על גבי עננים למקום בית המקדש להקריב את קורבן הפסח, ואחר כך יחזירם למצרים, יש לומר שהקטירו את האימורים במקום המזבח ולא כמבואר בגמרא כאן. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף צדיבה ועמוד א'. המשנה מונה את הדינים שנהגו בפסח הראשון שהקריבו ישראל במצרים ואינם נוהגים לדורות. מברר את המשנה בדף צדיבה ועמוד א'. מהם החילוקים בין קורבן הפסח שהקריבו ישראל במצרים לקורבן הפסח שמקריבים בכל שאר הדורות? מונה המשנה, פסח מצרים נהגו בו דינים אלו, א', מקחו מבעשור, היו צריכים להפרישו בעשירי לחודש ניסן, ולומר זה לשם פסח. שנאמר בספר שמות פרק י' ב' פסוק ג', דברו אל כל הדת ישראל למור, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש סלב ויתבות סל הבית. וכתב המאירי שבפשטות הכוונה שאין להקדים או לאחר לקיחתו מהיום העשירי, אלא שבמחילת המבואר, שגם לאחר מכן כשר. ועל פי המחילת יש שאמרו שאין להקדים לקיחתו לפני העשירי, אבל אפשר לאחר לקיחתו. מוסיף המאירי שלפי זה מה שנאמר לאלן שטעון ביקור ארבעה ימים קודם שחיטה, צריך לומר שהכוונה שמבקר אותו כשהוא בעדר, אבל אינו צריך לקחתו עד יום 14. והחזוניש בייר את המחילתה שמצווה לקחתו בעשירי, ואם לקחו לאחר מכן או לפני כן לא קיים את המצווה, אבל הקורבן כשר. אז כאמור מונה המשנה את הדינים שחלו על פסח מצרים, הראשון מקחו מבעשור שצריך להפרישו בעשירי לחודש ניסן ולומר זה לשם פסח, הדבר השני, וטעון הזעה באגודת האיזוב, היו צריכים לטבול אגודת האיזוב בדמו ולעזות ממנו, והזעה הייתה על המשקוף ועל שתי המזוזות. הדבר השלישי, ונאכל בחיפזון, היו צריכים לאוכלו במהירות, שנאמר בספר שמות פרק י' ב' פסוק ח' ב', ולקחתם אגודת האיזוב וטבלתם בדם אשר בסף, הגעתם אל המשקוף ולשתי המזוזות מן הדם אשר בסף. אבל בפסח דורות מקבלים דמו בבזיך וזורקים אותו על המזבח, כמבואר במשנה לאל בדף סמך ד' עמוד א'. הגמרא להלן אינה דנה מה הטעם לא נוהגת המצווה הזאת לדורות, כפי שהיא דנה לגבי המצוות האחרות, משום שמפורש בפסוק שעושים כן כדי שהמשחית לא יבוא לנגוף בעת מכת בכורות, וטעם זה אינו שייך בפסח דורות שלא הייתה בו מכת בכורות. כך אומר התוספות יום טוב. והדבר הרביעי היה נאכל בלילה אחד, ואילו פסח דורות נוהג כל שבעה. ומה שנאמר פה בחילוק האחרון במשנה התבהר בגמרא. זוהי המשנה שלנו בדף צדיו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה, המשנה. שנינו במשנה שפסח מצרים צריך להפרישו בעשור, ביוד בניסן, ובפסח דורות אין צורך בכך. מברר את הגמרא את מקור החילוק. שואלת הגמרא מנהלן, מאיכן למדנו שלדורות אין צריך לקחת הפסח בעשור לחודש? משיבה הגמרא דכתיב, נאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק ג', דברו אל כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סלבי תבות, סל הבית. יש לדרוש מהמילה הזה שלכאורה מיותרת, שדווקא זה פסח מצרים יקחו מבעשור, ואין פסח דורות טעון שיהיה מיקחו מבעשור, אלא יכול לקחתו בכל זמן שירצה. מקשה הגמרא על הלימוד מהמילה הזה. אלא מעתה, אם אכן דורשים כך שהמילה הזה ממעט את פסח דורות, אם כן, מה שנאמר בפסח מצרים. והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל. בין ה-40, שפסוק זה מלמד שצריך לבדוק את הפסח בכל 4 הימים שלפני יום שחיטתו, לראות אם יש בו מום, החינמי וכי גם כן נדייק מהמילה הזה, שדווקא זה טעון ביקור בדיקה ממום, 4 ימים קודם שחיטה ואין אחר, ואילו פסח דורות וכל שאר הקורבנות, טעון ביקור, לא טעון ביקור, מימום. והתניה, הרי שנינו ברייתא שמוכח ממנה שדין ביקור נוהג גם בפסח דורות. והגמרא לא מוכיחה את זה מן המשנה שלא שנתה את החילוק הזה, משום שיש לדחות שהתנה לא כתב את כל החילוקים, אלא הוא שיער עוד כמה חילוקים, כגון שהנמנע מלעשות פסח מצרים אינו אנוש כרת, ואילו הנמנע מלעשות פסח דורות כן אנוש כרת. אבל מן הברייתא מוכיחה הגמרא שדין ביקור מימום נוהג גם בפסח דורות. שנינו בברייתא, בן בגבג אומר, בג בגימטריה זה 5, והאות החמישית היא היי, וכאילו נקרא בן היי היי אומר, כלומר בן אברהם אבינו ושרה אמנו, שנוספו אותיות היי לשמותיהם, ונקרא כך משום שהיה גר, שכל הגירים נקראים בני אברהם ושרה, כיוון שהם היו תחילה לגירים. כך אומר התוספות יום טוב. ובספר היוחסין כתב ששמו רבי יוחנן, והביא ששמע שבג בג זה ראשי תיבות בן גר בן גיורת. אם כן, שנינו בברייתא, בן בג בג אומר, מניין לתמיד קורבן תמיד שטעון ביקור מימום 4 ימים קודם שחיטה, שנאמר לגבי קורבן תמיד בספר במדבר פרק כוח פסוק ב', את קורבני לחמי לאישה ירח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. ולהלן הוא אומר, להלן אומר הפסוק לגבי קורבן פסח מצרים בספר שמות פרק י"ב פסוק ו', והיה לכם למשמרת עד 14, יש ללמוד בגזירה שווה תשמרו למשמרת. מה להלן, כמו שקורבן פסח מצרים שנאמר בו למשמרת טעון ביקור 4 ימים קודם שחיטה, אף כאן קורבן תמיד שנאמר בו תשמרו טעון ביקור 4 ימים קודם שחיטה. וכיוון שקורבן תמיד לדורות טעון ביקור, ודאי שגם קורבן פסח דורות טעון ביקור. ומבואר שאין ממעטים פסח דורות מן המילה הזה. ואם כן, כיצד ממעטים פסח דורות מדין של מקחו בעשור, מקחו ביוד בניסן? ונראה מדברי רש"י שגם שאר הקורבנות לא יתמעטו מדין ביקור, לא רק קורבן תמיד. וכן כותב רבינו יונתן שדין ביקור נוהג בכל הקורבנות, ואילו הרמב"ם הלכות מדין מוספין, פרק א' הלכה ט' הביא את דין ביקור מימומים רק לגבי קורבן תמיד. עוזרים אל הגמרא שמתרצת, באמת ממעטים מקחו בעשור בפסח דורות, דהיינו שלא צריך לקחת את קורבן הפסח כבר ביוד בניסן, מן המילה הזה, שנאמר לגבי פסח מצרים, שדווקא בפסח מצרים לקחו את קורבן הפסח ביוד בניסן. ושייני אתם, שונה הדבר שם בברית על עניין קורבן תמיד, שאף על פי שנאמר בו הזה, בכל זאת נוהג בו דין ביקור מימומים. משום דכתיב בו, נאמר בו תשמרו ללמוד בגזירה שווה מפסח מצרים, וכפי שהתבהר. בפסח דורות נמי, פסח לדורות, גם כן נוהג בו דין ביקור מימומים. הכתיב, משום שנאמר, בספר שמות פרק י' ג' פסוק ה', והיה כביעך השם אל ארץ הכנעני, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. יש ללמוד מכך שיהיו כל עבודות הפסח של חודש זה בכל הדורות כזה, כמו פסח מצרים, ומכאן שהוקש ושווה פסח דורות לפסח מצרים, והוא טעון ביקור מימומים כמותו. אבל לקיחת הקורבן בעשור לחודש, בפסח דורות, נתמעתה מן המילה הזה, שבפסוק האמור בעניינה, בעשור לחודש הזה. מה שאין כן המילה הזה האמורה בעניין ביקור, למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, נצרכת לדרשה אחרת, כמו שמיד תבהר הגמרא. ובפסח דורות יכול לבקר מימום בעשור לחודש שניים או שלושה תלעים שהם חולין, ובשעת השחיטה לקחת אחד מהם לשם פסח. ובפסקי הריד כתב שיכול לקנות בערב פסח תלה מבוקר מימום. מוסיפה הגמרא, הלא האו הזה, שנאמר בפסח מצרים לגבי ביקור מימומים, מאחר שהוא לא בא למעט פסח דורות, למה נכתב? יש לבאר שהוא בא למעוטה, הוא בא למעט מחובת ביקור ארבעה ימים קודם שחיטה. זאת אומרת שהוא טעון ביקור, אלא שאין זה צריך להיות ארבעה ימים קודם השחיטה. את פסח שני דקוותי, שדומה לו בכך ששניהם נוהגים יום אחד בלבד. שגם פסח שני הוא בכלל הדרשה מהכתוב, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, שיהיו כל עבודות החודש כזה. וללא המיעוט היינו למידים ממנו שהוא צריך ביקור. עכשיו מקשה הגמרא קושייה שנייה על הלימוד מהמילה הזה, אלא מעתה שהמילה הזה ממעטת פסח דורות. אז דכתיב מה שנאמר בפסח מצרים, ואכלו את הבשר בלילה הזה, ולמדנו מכך שיש לאכול את הפסח דווקא בלילה ולא מבעוד יום. אך אינמי, וכי גם כן נדרוש מהמילה הזה, דרק זה פסח מצרים נאכל דווקא בלילה ואין אחר, ואין פסח דורות נאכל דווקא בלילה, אלא אפשר לאכלו גם מבעוד יום? תרץ את הגמרא, הדין שפסח דורות נאכל דווקא בלילה ולא דורשים מן המילה הזה למעט אותו מכך. זה נלמד ממה שאמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק י' ג' פסוק ה', ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. ללמד שיהיו כל העבודות של חודש זה כבפסח מצרים. וכפי שיתבאר, ובכלל זה שיאכל דווקא בלילה. שואלת הגמרא, ועל מה שנאמר, ספר שמות פרק י' ב' פסוק ח', ואכלו את הבשר בלילה הזה, המילה הזה, למה לי? הרי היא אינה ממעטת פסח דורות. משיבה הגמרא, תיבה זו נצרכת לחדר רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. לדרשות שדרשו ממנה רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. שרבי אלעזר בן עזריה דרשה לגזירה שווה שפסח נאכל עד חצות. שכשם שבלילה הזה אמור בפסוק, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והקיתי כל בחור בארץ מצרים, הכוונה עד חצות. אף בלילה הזה שנאמר כאן, הכוונה עד חצות. כפי שדורשת הגמרא לקמן בדף קוף עמוד ב', וכן במסכת ברכות בדף ת' עמוד א'. רבי עקיבא דרש ממנה שפסח נאכל דווקא בלילה הזה, ואין רשאים לאוכלו גם בלילה שלמחרת. כי היה מקום לומר שנלמד משלמים, שהם קודשים קלים ונאכלים לשני ימים ולילה אחד. אז כמו כן, פסח שהוא קודשים קלים יאכל לשתי לילות ויום אחד. ואין הכוונה שהיינו סבורים שיהיה מותר לאוכלו ביום, אלא הכוונה שלא ייפסל ביום שבאמצע ויהיה מותר לאוכלו גם בלילה השני. שואל המהרש"א, מדוע הגמרא לא מבארת כאן כמו לעיל, שהמילה הזה באה למעט פסח שני שאינו נאכל בלילה? מתרץ הרשש, שכיוון שאפשר להעמיד את המילה הזה לדרשות אחרות, לא ממעטים מכך פסח שני. משום שפסח שני התרבה להיות כפסח ראשון, מהכתוב ככל חוקת הפסח יעשו אותו. וכל זמן שאין הכרח למעט פסח שני, לא ממעטים אותו. ובאמת באופן הזה יש ליישב קושיות דומות בהמשך הסוגיה. מקשה הגמרא קושיה שלישית על הלימוד מהמילה הזה. אלא מעטה שהמילה הזה ממעט את פסח דורות, דכתיב מה שנאמר בפסח מצרים, ספר שמות פרק י' ב' פסוק ממחת, וכל ערל לא יאכל בו, ומדובר באדם שמתו איכיו מחמת מילה ולא מעלו אותו, אך אינמי, וכי גם כן נדרוש מהמילה בו, שיש בה משמעות למעט כמו המילה הזה, אז נלמד ונמעט דווקא בו בפסח מצרים, ערל אינו אוכל אבל אוכל הוא בפסח דורות? תרץ את הגמרא, דין זה שערל אינו אוכל בפסח דורות, נלמד מדאמר קרא ממה שנאמר בספר שמות פרק י' ג' פסוק ה', ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, ללמד שיהיו כל העבודות של חודש זה כמו בפסח מצרים. וכפי שהתבהר, ובכלל זה גם, שהרל שמתו איכיו מחמת מילה, ואסור למול אותו, לא יכול לאכול מקורבן פסח גם בפסח דורות. שואלת הגמרא, הלא בו, למה לי? מה שנאמר בו לגבי הרל, שזה מילת מיעוט, למה היא נכתבה? הרי אינו ממעט פסח דורות. משיבה הגמרא, התיבה הזו נצרכת לדרשה אחרת, שדווקא בו בפסח, הרל אינו אוכל, אבל אוכל הוא במצה ומרור. כי היה מקום לומר שכיוון שנאמר על מצות ומרורים יאכלו את בשר קורבן הפסח, והוא הרי אינו יכול לאכול את קורבן הפסח, אז גם לא יהיה חייב במצה ומרור. לכן מדגישה התורה, בו, הרל נאסר דווקא בקורבן פסח באכילה, אבל אוכל הוא במצה ומרור. מקשה הגמרא קושייה רביעית על הלימוד מהמילה הזה, אלא מעטה שהמילה הזה ממעטת פסח דורות, מה שנאמר בפסח מצרים בספר שמות פרק י' ג' פסוק מ' ג'. זאת חוקת הפסח, כל בן נחר, כוונה למומר, בן נחר ומי שהתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים, לא יאכל בו. החינמי וכי בפסוק זה גם כן ידרוש מהמילה בו, דווקא בו בפסח מצרים מומר אינו אוכל, אבל אוכל הוא פסח לדורות? מתרצת הגמרא, אמר קרא, נאמר ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, וזה בא לרבות פסח דורות, כפי שהתבאר שהדינים הללו נוהגים גם בפסח דורות. שואלת הגמרא, אלא בו שנאמר לגבי מומר, למה לי? אם זה לא בא למעט פסח דורות, בשביל מה נאמרה המילה בו? ואין להשיב שהמילה הזו נצרכת ללמד שהמומר אוכל במצה ומרור, כפי שהתבאר לעניין הרל, שלא מעלו אותו מחמת שמתו אחיו מחמת מילה, משום שפשוט שמומר חייב במצה ובמרור, שהרי הוא חייב לחזור בתשובה ולקיים את כל המצוות וגם מצוות פסח. משיבה הגמרא, דורשים מכך שדווקא בו בפסח, אמרת דת פוסלת מלאכול, ואין אמרת דת של כהן פוסלת אותו מלאכול בתרומה. אבל המאירי כותב שאסור למשומד לאכול מצה ומרור ותרומה, וכן משמע מדברי הרמב״ם בהלכות קורבן פסח, פרק ט' הלכה ז', שאסור להאכיל מצה ומרור למומר לעבודה זרה, אבל במסכת יבמות בדף עין א', הגרסה היא ואין אמרת דת פוסלת במעשר, ולא גרסו בתרומה כמו פה. ובהיית הגמרא, מדוע כתבה התורה גם פסול הרל וגם פסול מומר? והיא צריך למכתב הרל, והיא צריך למכתב בן נחר, הוא צריך שיכתב בתורה שהרל אינו אוכל בקורבן פסח, והוא צריך שיכתב בתורה שבן נחר, דהיינו מומר, שגם כן אינו אוכל בקורבן פסח. ואין ללומדם זה מזה. משום דהי כתב רחמנה, אם התורה הייתה כותבת רק שהרל אינו אוכל פסח, היינו אומרים שזה משום דמייס שגופו מאוס משום האורלה שבו. אבל בן נחר לא מייס, אין גופו מאוס, אימא, היינו אומרים לא. שלא נפסל מלאכול פסח, לכן צריך, הוא צריך שיכתב גם שבן נחר אינו אוכל בקורבן פסח. יש מוינן בן נחר, אם היה כתוב רק שמומר אינו יכול לאכול קורבן פסח, היינו אומרים שזה משום דאין ליבו אין כוונתו לשמיים. אבל הרל, שיהודי קשה רק שלא נימול מחמת שמתו אחיו מחמת מילה, לא עלינו, לליבו לשמיים, היינו אומרים לא, לא ייפסל מלאכול קורבן פסח, לכן צריך, הוא צריך שיכתב גם שהרל אינו אוכל קורבן פסח. חוזרת הגמרא להקשות על הלימוד מהמילה הזה ומקשה קושיה חמישית. אלא מעתה, אם אנחנו רואים שהמילה הזה ממעטת פסח דורות, מה שנאמר בפסח מצרים, ספר שמות פרק י"ב פסוק ממהי, תושב ושכיר לא יאכל בו, גר תושב שהוא נוכרי שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה והוא אוכל נבילות, ונוכרי שעובד כוכבים, לא יאכלו בקורבן פסח. אך הנמי וכי גם כן נדרוש מהמילה בו, שבא למעט, שדווקא בו בפסח מצרים הוא אינו אוכל, אבל אוכל הוא בפסח דורות? תרצת הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, וזה בא לרבות גם פסח דורות, כפי שהתבהר. שואלת הגמרא, אלא בו, המילה בו, למה לי? משיבה הגמרא, דורשים מכך שדווקא בו בפסח אמרת דת פוסלת את המומר מלאוכלו, ואין אמרת דת של כהן פוסלת את הכהן המומר מלאכול בתרומה. אז הסברנו את הגמרא, את קושייתה ותשובתה לפי שיטת התוספות במסכת יבמות בדף עין א' עמוד א', דיבור המתחיל בו בשם המחילתא שכוונת הכתוב כאן לתושב ושכיר נוכרים. אבל רש"י נוקט שהכוונה לתושב ושכיר ישראלים, ולכן כותב רש"י שאין לגרוס את דברי הגמרא הללו, משום שיש עליהם כמה קושיות. א', הפסוק הזה של תושב ושכיר כולו מיותר, שהרי תושב הוא עבד עברי נרצע הקנוי קניין עולם, ושכיר הוא עבד עברי הקנוי לקניין שנים, ושניהם ישראלים גמורים ואוכלים בפסח, ונמצא שהפסוק מיותר והוא מופנה לגזרה שווה. נאמר תושב ושכיר בפסח ונאמר תושב ושכיר בתרומה, כשם שפסח הרל אסור בו, כך תרומה הרל אסור בה. וכיוון שהתורה הוא צריכה לכתוב בפסח תושב ושכיר לא יאכל, היא הוסיפה גם את המילה בו, כלומר מתוך שכתבה התורה בהרל ולגבי בן נחר בו, כתבה כן גם לגבי תושב ושכיר, ואין ללמוד ממנו מיעוט. דבר שני, מאחר שמדובר בעבד עברי נרצע ובעבד עברי לשנים, לא מובן התירוץ בו אמרת דת פוסלת, והרי הם ישראלים גמורים וקשרים. וג', מדוע נצרך לדרוש שאמרת דת אינה פוסלת בתרומה מהמילה בו שנאמר בתושב ושכירה? הגמרא במסכת יבמות בדף עין עמוד ב' דורשת כן מהמילה בו שנאמר בבן נחר. לכן רש"י לא גורס את תשובת הגמרא אמרת דת פוסלת ואין אמרת דת פוסלת בתרומה. מקשה הגמרא קושייה שישית על הלימוד מהמילה הזה. אלא מעטה שהמילה הזה ממעט את פסח דורות, מה שנאמר בפסח מצרים, וכל עבד איש מקנת כסף ומלת אותו אז יאכל בו. כלומר, מי שיש לו עבד כנעני שלא נימול, אין האדון אוכל קורבן פסח עד שימול את עבדו. אי אפשר לומר שהכוונה שהעבד הכנעני לא יאכל בקורבן פסח, שהרי כבר נאמר בכל הרי לא יאכל בו, ובהכרח שכוונת הכתוב שהאדון אינו אוכל עד שימול את עבדו. וכמו כן, אם יש לו בן שעומד לימול, אין האב אוכל פסח עד שימול את בנו, שנאמר ימול לו כל זכר ואז יקרב לעשותו. ודורשים גזירה שווה אז מעבדו, לאסור את האב גם באכילת הקורבן פסח עד שימול את בנו, וכן לאסור את האדון מלעשות את הפסח עד שימול את עבדו. שואלת הגמרא, חינמי, האם נדרוש שהמילה בו באה למעט שבפסח מצרים אינו אוכל, אבל אוכל הוא בפסח דורות? תרץ את הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה לרבות פסח דורות, וכפי שהתבהר. שואלת הגמרא, אלא בו למה לי? מה המילה בו באה למעט? משיבה הגמרא, זה בא ללמד שדווקא בו בפסח מילת זכריו, בניו הזכרים ועבדיו מעכבת אותו, את האדון או את האבא מלאכול בקורבן פסח, ואין מילת זכריו ועבדיו של כהן מעכבת אותו באכילת תרומה. מקשה הגמרא קושיה שביעית על הלימוד מהמילה הזה, אלא מעתה דכתיב מה שנאמר בפסח מצרים, ספר שמות פרק י"ב פסוק מ"ו, ועצם לא תשברו בו, אך חינמי וכי גם כן נדרוש דבו בפסח מצרים אינו שובר עצם, אבל שובר עצם בפסח דורות? תרץ את הגמרא אמר קרא נאמר בספר שמות פרק י"ג פסוק ה', ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, לרבות פסח דורות, וכפי שהגמרא ביארה. ותוספות בדיור המתחיל אבל תמאים, מדוע צריך לדרוש מהפסוק ועבדת שאסור לשבור עצם בפסח דורות? הרי מאחר שמפורש בפסח שני בספר במדבר פרק ת' פסוק י"ב, בעצם לא ישברו בו, אז כל שכן שבפסח ראשון אסור לשבור. שואלת עכשיו הגמרא אלא בו למה לי? משיבה הגמרא מילה בו מלמדת שדווקא בפסח כשר נאסר לשבור עצם, אבל אם הקורבן פסח פסול אין איסור לשבור עצם. מקשה הגמרא קושיה שמינית על הלימוד מתיבת הזה, אלא מעתה דכתיב מה שנאמר בפסח מצרים, פרק י"ב פסוק ט' בספר שמות, אל תאכלו ממנו נא, אל תאכלו מקורבן הפסח כשאינו צלוי כל צורכו, וקוראים לזה נא כי כך קוראים ללא צלוי כל צורכו בלשון ערבי. וכי נדרוש מהמילה ממנו, שדווקא ממנו היא אתה אוכל נע, אבל אתה אוכל נע בפסח דורות? נתרץ את הגמרא אמר קרא, כתוב בפסוק ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, לרבות פסח דורות כפי שביארנו. שואלת הגמרא אלא מילה ממנו למה לי? משיבה הגמרא, תיבה זו נצרכת לחדר רבא אמר רבי יצחק. כמו שאמר רבא בשמו של רבי יצחק, גזירה שווה, שכשם שערל אסור באכילת הפסח, כך הוא אסור באכילת מעשר. שבמעשר כתוב בספר דברים פרק חוו פסוק י"ד, לא אכלתי בעונים ממנו ולא ביערתי ממנו בתמה ולא נתתי ממנו למת. גם מבואר במסכת יבמות בדף ע"ד עמוד א'. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף צדי ה' עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כמה הבדלים יש בין פסח ראשון לשני ומה דין ההלל בפסח שני? שאלה שנייה, האם שוחטים פסח שני על היחיד ומה עושים כשיש רק יחיד? שאלה שלישית, האם פסח שני דוחה את הטומאה? מה הם הסברות? שאלה רביעית, מה דין זווין ויולדות לגבי אכילת פסח שמוקרב בטומאה? שאלה חמישית, האם זווין ויולדות חייבים במקרה הזה על כניסתם אל בית המקדש בטומאתם? והשאלה האחרונה על דף צדי ה', מה קורה אם דחקו טמאי מתים ונכנסו להיכל? האם עברו באיסור? מה הם צדדי הספק? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי י"ב באדר תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף צדי ה' במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי י"ג באדר תענית אסתר תשפ"א, ונלמד את דף צדי ו' במסכת פסחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני מאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וססון ועיקר, כל מילי דמיתא מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.